עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, תודה רבה לכל מי שנמצא איתנו, אנחנו בפרק מספר 9, ממשיכים לחפש תקווה. תודה רבה לכל מי שמאזין, תודה למי שמדרג, אני חוזר ואומר, דרגו, זה חשוב לי, זה טוב לי, זה מקפיץ, מגביר את ההזנה, ואני נהנה מאוד מהתגובות הרבות, תמשיכו בכך, תודה. נמצא איתנו היום אופיר סופר, שר הקליטה, אהלן.
שלום.
לפני הכל, בוא תיקח אותי בבקשה לבוקר השבעה באוקטובר, שמחת תורה, בביתך שבגליל. איך המלחמה נכנסת לחייך?
אני חוזר מאיזה טיול בבוקר עם אשתי, לא זוכר את השעה. אני אגיד שלפני כן ישבנו קצת ביחד, בדרך כלל בבקרים בשבת בבוקר אנחנו שווים, לומדים משהו ביחד, קוראים, מדברים. היה הרבה וואטסאפים, ולא...
מה, אתה שומע את הטלפון מצייץ?
אני שומע וואטסאפים. קצת מוזר, אבל ממשיכים הלאה, זאת אומרת, אף אחד לא התקשר, וואטסאפים כן שמענו. הולכים לאיזה סיבוב קצת מזייתים מסביב, אני גר בתפחות, סמוך למרר, חוזרים, והבן על מדים אומר לי, אבא, יש נכס לאומי.
אתה חוזר הביתה ורואה אותו על מדים.
כן, הוא כאילו מחפש אותי, אומר, אבא, יש נכס לאומי ו...
נכס לאומי, נגיד למאזיננו שלא יצא להם, זה בעצם הפקודה הצבאית של הקפצה כוללת.
כן. הוא מדבר כמובן עם חבר מהיחידה, וקבענו באיזשהו צומת, אני מקפיץ אותו לשם.
אז בוא שנייה תכניסתי לרגע הזה, אתה שומר שבת וחג, פתאום אתה נמצא על האוטו?
כן, עשינו את זה לא מעט שנים, ובסוף עושים את זה כשצריך, זה לא...
לא, אבל אתה מבין, זאת אומרת, אתה מבין מתי אתה...
לא, ברור... קודם כל ברור לי שיש אירוע חירומי משמעותי, בטח שמקפצים כך נכס לאומי. אני לא מעלה בדעתי, אבל שזה אירוע שצהל לא משתלט עליו.
בערך אנחנו בשעה מה, 7 ומשהו בבוקר זה קורה?
כן, סביבות 8, בין 7-8. אבל תוך כדי אתה רואה שעוד ועוד מתגייסים, בית הכנסת מתרוקן, אני במהלך היום ככה מקבל איזשהו טלפון, קודם כל מנסה להבין, ואני מבין שיש משהו בדרום, ואני חושב שהטלפון שפיל לי את הסימון, שאני על הקו עם איזושהי משפחה מאחד הקיבוצים, ואני מנסה להחביר לשם כוח משטרתי, ואני לא מבין למה לוקח הרבה זמן, ועוד יותר זמן, בסוף מישהו אומר לי את המילים, מסר יש שם טבח, וזה... זה כאילו, זה מבחינתי הבום. שאתה מבין שלא מדובר באיזה אירוע נקודתי, עם איזושהי... זה הבום הגדול.
ומשם איך זה ממשיך היום שלך?
משם זה כבר מתגלגל לישיבת הממשלה אחר הצהריים.
שאתה מגיע לקריה?
אני חושב שהממשלה הייתה, הישיבה הייתה, לדעתי, בירושלים, אם אני זוכר אותו. כן.
ואיך, איזה ממשלה אתה רואה מסביבך? שוב, כולנו בהלם הזה, האזרחים אולי קצת יותר לגיטימי שנהיה, אבל כאילו ממשלה, ראש ממשלה, נפתחה לנו מלחמה באפריקה.
אני בדרך מתקשר לכל מיני אנשים שמבינים עניין ומתייעץ איתם.
מה, זאת אומרת, מאיזה סוג של אנשים? אנשי ביטחון?
כן, אנשים שאני מעריך שהם בדרך כלל יודעים קצת יותר, גם מבחינת אינפורמציה, וגם, כן, אמיר אשל נגיד, אחד מהם.
אמיר אשל.
כן, אשל, כן.
כן, כן, שהיה מנכ"ל משרד הביטחון.
כן, אנחנו גם חברים, וכן, כדוגמתו.
ומה הוא אומר, איזה תמונה הוא ודומיו משקרים?
אני משאיר את השיחות הפרטיות בינינו, אבל אני מבין שהתמונה היא קשה מאוד. אני מבין שאנחנו במלחמה.
וכשאתה מגיע לממשלה, אז מה אתה רואה מסביבך? זה מאוד מעניין לראות, לדעת. שוב, אנחנו, אזרחי ישראל, כל אחד חווה את הטראומה בביתו, עם עצמו, עם המשפחה, מי שקפץ...
אני 3 ימים לפני כן, הלכתי עם אשתי לראות גולדה,
את הסרט, האמת כן. שגם לי יצא, וואלה, עכשיו אני נזכר.
בבית גבריאל, אנחנו גרים בצפון.
על שפת הכנרת.
כן, וואלה, פגשתי שם את קלר, שאנחנו חברים מתחילת השירות הצבאי.
את מי?
את קצין לוגיסטיקה ראשי, זאת אומרת, עם איזושהי חברות, שירתנו קטע קצר, ו... מוזר, אתה יודע, בבוקר, ערב סוכות, ערב שמחת תורה, כל המפקצים של סרט צנחנים אוכלים אצלנו ארוחת בוקר. אני אגיד דברים שישמעו קצת עזועים, אבל אתה יודע, כשהם אוכלים אצלנו ארוחת בוקר...
שבעצם חברי רב של בנך ל...
כן, זה מרגיש לי... מרגיש לי, מרגיש לי משהו.
כן?
אתה עושה אחר כך הכל כזה...
ריברס אינג'ניר.
אתה מגלגל אחר כך את הכל, אבל אני אומר גולדה, כי... כי אני חושב שההכנה הכי טובה שלי למלחמה הזאת היה לראות את, את הסרט גולדה. הכנה מנטלית.
למה, במה? הכין אותך לקטסטרופה? חוסר העונים, זה מה שבא שם לידי ביטוי מאוד בשלבים הראשונים של הסרט.
אתה תמיד מדמיין צבא... מלחמה, אתה תמיד מדמיין צבא. אתה לא יודע איך מלחמה מתנהלת כמדינה. ואני חושב שהדבר המרכזי שלקחתי מהאירוע, שגם במלחמה יש כוחות פוליטיים. שביל אין אדם נאיבי כמוני, מושא לי לומר, זה סוג של... זה סוג של שיעור מאוד משמעותי.
טוב, אתה פה מעיף לי את הראש, אז אני...
אל תעוף.
לא, כן, אתה אומר, בן אדם נאיבי כמוך רואה שגם במלחמה יש כוחות פוליטיים, אז זה בא לידי ביטוי בגולדה, אבל... איך אתה רואה את זה אחר כך, אפילו באותו יום ראשון בשבת, כשאתה מגיע לישיבת הממשלה?
אחר כך, אני חושב ש... חשבתי שבשביל, שממשלת אחדות צריכה לקום מיד. יש, אתה יודע, את כל הדיונים הצבאיים, את כל הדברים, פה צריך לומר את האמת, אני בסוף נמצא בדרג שלישי רביעי מקבלת ההחלטות.
הביטחוניות.
כן, המדיני ביטחוני, כן. זו המציאות.
קודם כל, וואו, אני נותן לך פה ציון לשבח, שר שיודע את מקומו וזה, הרבה פעמים מנסים להתהדר בנוצות לא להם, וכבר...
לא, זה מכאן הובע גם התסכול, ואיך אמר לי חבר, אולי גם זה טיפה מרגיע, אני לא יודע. אבל כן. אבל אתה נמצא שם, נקטע לי קו המחשבה, איפה אני?
לא, אתה אומר, ביום הזה אתה...
ואני מבין שבשביל שתתמרן, כף רגלו של חייל, אתה צריך ממשלת אחדות. אתה צריך שבשביל שהתקפה תהיה חזקה, אנחנו חייבים ממשלת אחדות.
למה? קודם כל תגיד, למה המחשבה הזאת
נוסעת? הצבא נמצא בקרייסס. אנחנו נכנסנו לקרייסס, זה נכון לכל מלחמה, בוודאי למלחמה שנכנסים אליה מהשישי לאוקטובר. וגם על זה דרך אגב התפרסמו שני רעיונות שלי באחד ערב שמחת תורה ב-N12, נתתי אותו לפני ראש השנה, ואחד אצל חגי אוברמן, נתתי את זה ערב סוכות.
בעמון מצב הרוח.
כן, שהמסר המרכזי היה, צריך להכריז על שנת הסולידריות הלאומית, צריך לעצור את החקיקה, והשאלה היא מה יקרה אם, ובמה יקרה אם אני אומר, תראו, אני לא יושב בקבינט, אבל אני מסתכל מה האויב שלנו חושב, ובעיניים של האויב שלנו, הוא בוודאי מזהה את זה כחולשה, ואתה יודע, ואפשר לקרוא את זה, זה יותר במצב הרוח, זה יותר מדויק, אבל...
אז ההתראה הייתה לך בראש בלי לדעת על מה מדובר, אתה אומר בגלל האקלים הלאומי.
תראה, היום אנחנו, אתה יודע, אפשר לבוא ולהסתכל, אני חלילה לא מקים פה ועדת חקירה ולא מאשים, אני מסתכל, אני אופיר כלפי עצמי, ועם סולידריות ואחדות, עם מרכיב הביטחון הלאומי, התשובה היא, חד משמעית, אמרתי את זה לפני, אני אומר את זה לאורך כל השנה. סולידריות ואחדות עם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
אוקיי, אז אתה ביום הזה מבין שצריכה להיות ממשלת אחדות, אתה מתחיל לעבוד בזה?
כן, אחד זה נראה לי אקטיבי. מתחיל לעבוד בזה. אני רוצה להגיד עוד משהו. אני פעם עבדתי קצת בנגב גליל, אחד עם פנחס ולרשטיין. פגשתי את... את משמר הירדן, את אנשי משמר הירדן הישנה, ביתרים. משמר הירדן נפלה ב-48, יישוב ביתרי, לאחר מספר התקפות, ואז הם ביקשו להקים את משמר הירדן החדשה, ישב יישוב משמר הירדן, אבל להקים את זה ממש, מעל, מתחת לגדות, במקום איפה שמונחת מוצבת האנדרטה היום. אבל החוויה שלי זה המרור שלהם, מהתחושה ביניהם, אני לא הולך להיות פה היסטוריון, בעיניהם הסובייקטיביות, אני לא נכנס, לא מספיק מכיר, בעיניהם שלהם, שהם הוזנחו על ידי ההגנה, והתגבורת שלא הגיעה אז.
וכאילו על רקע פוליטי, שהם היו ביתרים ולכן לא...
כן, כן.
אוקיי, אז אבל איך זה קשור אלינו למלחמה? אני...
תוסיף את השביעי באוקטובר, תוסיף את זה שאני חושב על הקיבוצים, על העוטף, את השישי באוקטובר, ואני אומר, כאילו, אסור שיהיה לנו פה משמר ירדן.
בחוויה של התושבים?
כן, כן. וזה מתחבר. ואם אנחנו חוזרים לצבא, אז הצבא הוא במקום לא פשוט, וצריך לעזור לרמטכ"ל לעקום מהדבר הזה. זה נכון שיש לידו את גלנט, אבל חשבתי שגנט ואייזנקורט ו... ובכלל, אחדות, זה דבר שהוא יותר, נותן יותר, נו, יחד עם כל הזה.
יוצא לך לראות הרמטכ"ל ביום הזה?
זה יעזור לזה לעבוד. לא, לא, לא זוכר, לא חושב.
אוקיי. אתה בעצם גם ברמה האישית שולח בן לקרב לצד כל הדבר הזה. אתה מגיע למקומות של לחשוב על זה, לחשוש, לדאגה אישית.
כולנו בני אדם. אתה יודע, ובכל נקודת זמן כזו או אחרת. אני חושב שבשבועות הראשונים הדבר המרכזי שעומד זה, אחד זה הבלימה, הייתה בלימה ארוכה, אנחנו מזכירים לכולם, וזה שההתקפה הנכונה. התקפה הנכונה שתביא לתוצאה הרצויה, ואני מזכיר, אני בסוף נמצא ב... אז כן, אז ממשלת אחדות קמה ביום רביעי, אני חושב ש... עוד פעם, אני לא רוצה לתת ציונים, אבל בתחושתי ההתקפה החזקה התחילה לעבוד רק לקראת סוף השבוע, זאת אומרת, נדבר על הקצב של חיל האוויר מכל מיני...
סוף השבוע הראשון, כי אתה יודע, התמרון עצמו התחיל בסוף אוקטובר, 29 באוקטובר.
כן, 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 אבל עכשיו, אגב, ופה גם נכנס שיח, אתה יודע, להשיב עכשיו מלחמה, להשיב זה, ואני ככה... אני חושב שאני טיפה מבין צבא, ואני מבין שכן, עדיף נועל קרב סדור, ועדיף להיכנס כשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ובאמת יש לנו, אין לי השגות על, על הדבר הזה. אתה יודע, וזה קצת, אולי אפילו טיפה, קצת לעזור לאנשים לחשוב נכון. כן.
אז אתה מוצא את עצמך בסיטואציות כאלה של איך מדייקים את החשיבה, איך...
כן.
מה למשל?
כן, ש... נפגש, אתה יודע, עם... עם אנשים שאני מבין שהם משפיעים, אתה יודע, בסוף זה אנשים...
כמו מה, ואתה יכול...
לא, אני לא יכול להגיד, אבל אני לא, מה שנקרא, הקפדתי כל המלחמה, לא לנהל, אני לא, לא מדבר עם אלוף בסדיר, בסדר? נעשה את זה כך. אבל אתה יודע, הייתי בצבא הרבה שנים, יש לי הרבה חברים בכירים, גם במילואים וגם בסדיר, אבל אתה שומע את הדברים, כמו כולם, אנחנו בסוף צבא עם, זהו. אז להגיד לך כמה זה משמעותי, אמרתי, אני מודע ל... איפה אני נמצא בשורה.
עכשיו, אני אשמח שתציג את עצמך. אופיר סופר, שר הקליטה.
מה זה תציג? תשאל.
לא, אתה יודע, אנחנו, הביוגרפיה שלך לי מוכרת וגם, כן, מניין אתה בא?
אז אני נולדתי בגליל, נולדתי במושב אלמה. צופים משם למרון הרס. בין ל... אבא ואמא, שהם הייתי מגדיר את שניהם כאנשי חינוך, אבל את אבא גם כאיש ציבור. את אבא הבאתי בגיל צעיר. אני מרגיש שדרכם מלווה אותי היטב עד היום.
הבאת אותו בגיל צעיר בתאונת דרכים.
בתאונת דרכים, כן. אמא גם, לצערי, לא האריכה ימים, היא נפטרה אחר הרבה שנים, אבל כבר בגיל 60 היא סרטן. עברתי פציעה משמעותית בתור ממם צעיר. המשמעותית, זה אומר שהשיקום היה מאוד ארוך.
וחזר... שזה קורה באירועי, מה שמכונה, אירועי המנהרה, נכון?
אירועי מנהרת הכותל ב-96. פצעתי ממש באמצע הסדיר. ועם התעקשות יחסית מכובדת, אני חוזר להיות ממם, מה שנקרא, ללבנון, ללחם. סוף תקופת השיקום מכיר את אשתי. מתחתנים, מקימים בית, היא בת שילו, אני בן הגליל, ויש לזה משמעות, זה אנרגיות אחרות, הגליל והשומרון, הגליל ובנימין.
למה, זה נשמע לי מאוד תנכי, זוג מהגליל ומשילו, כאילו מה...
תנכי כן, אני מת עליה, אבל... אני אומר כי אני בסוף מגיע מאזור שיש בו קיבוצים, מושבים, דדים, חילונים, אפילו יישוב אחד חרדי, דרוזים, צ'רקסים, אבא ראש מועצה עם שותפות קואליציונית מעניינת, עם שותפים לדרך, נבחרת שחייה, שאני שוחה 4 שנים, יש שם קיבוצניקים מברם, אירון, פרוד.
כן, זה בחלק הגלילי של ילדותך, הצפוני יותר מה...
עכשיו אשתי מתנחלת. הייתה על אוטובוס עם רכילת דרוק. ביום שאני בתור מדרשיסט מופרע, הייתי בהפגנה
בכיכר
רבין, מה שהיה אז כיכר מלכי ישראל.
גם אני הייתי בהפגנה
הזו. ואני שומע על הפיגוע הזה, ואני זוכר את הרגעים האלה היטב, ואחר כך אני מכיר את אשתי. והיא...
הפגנה, כותרת ההפגנה הייתה, את אמא לא מוכרים.
זה אני כבר לא זוכר, ואתה יודע, אנחנו גדלנו לאוסלו, גדלנו את ה... אתם, אני זוכר, את האמירה של אתם מעניינים אותי כפרופלורים, כאמירה שפוגעת בי אישית.
אבל דווקא אתה יודע, אתה נכנס לתוך הדקויות האלה, ואני מת על סוציולוגיה ישראלית ופנים מגזרית גם, אז מה אתה? כאילו, אתה מבין, אתה בא מהמקום המזרחי פריפריאלי, אבל אבא שלך הוא ראש מועצה, שזה כאילו לא רק איש ציבור, אלא בכיר באיש הציבור שמסתובבים באותו אזור. אתה שייך לציונות הדתית, כי אתה לומד במדרשייה, שזה מוסד דגל, אבל אתה מתערבב עם כל האנשים השונים במועצה.
אני אגיד ככה בזהירות, שהאגדות תמיד אמרו, ואתה ניזהר, אתה יודע, את הילד בגיל 12 וחצי, זה בדיוק קצת לפני הבר מצווה, השלב שאין לך, אתה עדיין לא מבקר את ההורים לצורך העניין. ואני בשנים האלה שומע הספדים על אבא. הספדים מכל, מה שנקרא, גדולי האומה. בורגז אמר, שורשיו בגליל ונופו בכל הארץ וכולי וכולי. ואתה תמיד לוקח בחשבון שגם אנשים מגזימים, אבל מצד שני אתה שומע את זה. אבל כשאני בוגר בדרכי הפוליטית, אז אני שומע שמדברים על אבא כמי שהיה עתיד להחליף את אמיר, ואנשים מאוד רציניים.
הוא היה אז מזוהה עם המפדל.
כן, הוא היה מזוהה עם המפדל, דיבר במפורש על 2 קדנציות במרום הגליל, אני זוכר את זה כילד, ואחר כך ללכת לאזור הארצי. הוא היה איש מאוד חזק, מאוד מאוד קריזמטי, ואני מדי פעם פוגש אנשים שחוו אותו בכל ה... בכל הקשת, וזה תמיד מרגש אותי מחדש. אני אומר, ודמותו, גם דמותה של אמא, כמחנכת, אני ביקרתי בחצר תל חי, אין ספור פעמים, את מורשת הקרב הזו לצורך העניין, את האתוס הזה, אמא הייתה מחנכת עכשיו, אמא גדלה בגבעת אולגה, אבא גדל באלמה. הם התחתנו, הם היו לאנשי חינוך, הם הכירו דרך אגב בבית ספר, כשהרב גץ היה הדמות, מה שנקרא, שעמדה שם למעלה.
כן, הרב גץ לימים רב הכותל.
לימים רב הכותל, איבד את בנו.
בין חד ששת הימים.
כן, ובין אבא לרב גץ יש גם בין אבא לאמא, ובין אבא לרב גץ במיוחד, יש קשר מאוד אמיץ, שזה מלווה אותנו במשך השנים.
אז אני מנסה לקחת את כל תבנית נוף מולדתך הזאת, ולימינו, או לפוליטיקה, או לבחירות שלך בחיים, מה זה עושה ממך?
תראה, כשאני החלטתי להשתחרר מהצבא...
אז אתה סמגד בצנחנים, נכון?
כן, סמגד, לימודים, ועוד קצין אג"ם חטיבת יהודה, בערך לקראת השלב הזה ככה זה תהליך של להשתחרר, אבל כשאני מחליט להשתחרר, אז אני חושב שאני הולך להיות איש חינוך. זה מה שפשוט לי. ואיפשהו בתהליך של הרבה הרבה התחבטויות, ואפילו ייעוץ תעסוקתי ארוך. מתישהו מתגלגל עליי ספר לכל אדם ישביל.
כן, שהוא עוסק בזה.
מכיר?
אני מכיר את זה, כי גם אני עשיתי מתישהו
ייעוץ תעסוקתי. עכשיו, הספר הזה מגיע אליי, יום אחד דרך אשתי, אני אומר לה, תשחררי אותי. כאילו, תני לי לחיות. ואז עוד חבר אומר לי, לא, זה היה קודם כל החבר, אמרתי לו, תשחרר אותי, ואז אשתי, אחרי איזושהי סדנה מסוימת, אמרתי לי, תשמע, אתה צריך לקרוא את זה. ואז אני קורא את הספר הזה, אני לא רוצה לעשות פרסומת, אבל ספר מדהים. אני גומר אותו ב-24 שעות.
ומה אתה מגלים?
טלפון והולך ל... מרים טלפון למכון הזה לכל אדם בשביל, נפגש עם מישהי בשם גילה, ועובר תהליך לא קצר. תהליך לא קצר, אישה מקסימה, ש... בעצם הוא עוסק בתהליך הזה, זה הקשר, אני אומר, נוגע קצת בי ובאבא, ונוגע גם בי ובמיקי. מיקי זה חבר שנפל בקרב ב-96, בקבר יוסף. חבר ילדות שגדל איתי באלמה, היינו בגן ביחד, כנראה שגם לפני, נולד שבועיים לפניי. והוא מ"מ אחד, אני מ"מ שתיים, והוא נופל בקרב הזה כשהוא מגיע לסייע לי.
אתה רואה את התקליט הזאת? אתה רואה את הרגע שהוא נופל בו?
לא. זה התהליך. והתהליך הזה מביא אותי בסוף לפעמים נרדרדה אותי לפוליטיקה. חשבתי להיות איש חינוך, אולי זה עוד יקרה, אבל זהו.
איך אתה מדרדר על הפוליטיקה? כאילו, יש דבר שאפשר לומר עליך...
לא באמת.
לא, עזוב, לא, אני לא מדרדר. איך, לא אתה, באמת, מגיע, כי... איך אתה מגיע לפוליטיקה? מה הקשר בין אדם שגדל בבית של אנשים הכי ערכיים, אנשי התיישבות וחינוך ואנשי ציבור, והמורשת הזאת, אתה אומר, בגן כל, המשחקים אבא... שלוקחים אותך אליו, זה...
אבא התחיל בתור איש חינוך.
בתל חי. לא, אז איך אתה, איך בסוף אתה בן אדם כזה מגיע לפוליטיקה? זה לא הפוליטיקה שאנחנו מכירים, זה לא הפוליטיקה.
אני איכשהו פוגש את, את פינחס ולרשטיין, או את שי טובל, מי שמכיר ככה את הדמויות. זה מתחיל דרך איזשהו רעיון של לעשות משהו בשביל הגליל. ואז אני מתחיל לעשות איזושהי עבודה, פוגש כל מיני דמויות שעוסקות בהתיישבות, בין השאר את זמביש, זמביש חבר אותי לפינחס. דרך זה מתפתחת היכרות עם אורי אריאל, שאני מזהה אותו בתור איש עשייה מאוד מאוד ענייני ופושר ופחות איש של כותרות וכולי. עוברות עוד כמה שנים.
אז האמת שאני, לי אתה זכור כשאתה מסתובב בכנסת עוד לפני שנבחרת בתור, מה היית בדיוק, מנכ"ל המפלגה?
כן, אז אני ככה בערך איזה שנה וחצי מסרב לתפקיד הזה. אחרי שנה וחצי עם דחיפה של גילה. אז אני מחליט שאני עושה את זה. היה לי הרבה נימוקים למה לא. וזהו.
אז אתה נהיה מנכ"ל מפלגת, איך זה נקרא? אז הבית היהודי?
זה תקומה, איחוד הלאומי, דילמה, אתה יודע, אתה שייך, לא שייך, זה ה-DNA שלך, זה לא ה-DNA שלך, הבית היהודי זה ה-DNA שלך, זה ה-DNA שלך.
טוב, אז אנחנו עוד רגע נלך לכל העניין הפוליטי.
לא, אני אומר, זה...
לא, אבל הפוליטיקה...
אני ממש לא רוצה להיות שם, אבל אני אומר, זה ככה שאלה שאתה מחליט.
סרטטנו את מה הרקע שלך, וזה יפגוש אותנו בהמשך, אל תדאג, יהיה לנו פה פרק פוליטי שאני לא הולך להרפות ממנו.
חשבתי שכן.
אבל עכשיו אני רוצה לדבר קצת על המלחמה. אמרת, התייחסת לזה איכשהו מקודם, אבל אם אני מזקק את השאלה, למה אתה חושב שהגענו להפתעת השבעה באוקטובר?
למה הופתענו?
כן, איך זה קרה לנו?
אני, אז כרגע אני לא אדבר בתור פוליטיקאי, כי זה לא פייר.
כן.
אני אגיד למה זה לא פייר, כי אני הולך להגיד משהו פילוסופי, שאני אומר אותו לעצמי. אנשים מדברים על קונספציה, ואנשים מחפשים אשמים. אני אומר, זה לא פייר, כי בסוף אתה יודע, אני נסעתי בתפקיד מיניסטריאלי, והייתי חלק מהממשלה. אבל לרגע אני מרשה לעצמי לדבר כפרשן, ולא כ... אני חושב שיש תרבות. והתרבות הישראלית התרחש בה משהו בעשורים האחרונים. מתרבות עם אתוס של גיבורי תל חי, הפכנו לסטארט-אפ ניישן, וזה בסדר גמור, וזה חשוב, זה חלק אולי מהאתוס הישראלי, אבל זה גם הפך אותנו למשהו טיפה אחר. הרוצה בשלום, איקון למלחמה, ויש לזה הרבה הרבה משמעויות. אני בנאום הבחורה שלי אומר בכנסת, את המשפט הבא, אני גם זוכר בעיניים של מי הסתכלתי כשאמרתי את זה, כשלצד טיפוח ערכי שוויון, שחקנו ערכים לאומיים.
בעיניים של מי הסתכלת?
לא משנה.
מה, מישהו מהפוליטיקאים הכוונה?
כן, אבל מישהו שאני יחסית אני מעריך, והוא לא מהצד הפוליטי שלי, ואני חושב ש אני חושב שהדברים האלה דיברו אליו.
אז אני לוקח את זה חוזר לשאלה, אז אתה חושב ששחקנו ערכים לאומיים, ובגלל זה הגענו להפתעה?
לא, אז כשאני אומר שחקנו ערכים לאומיים, זה אומר שאנחנו צריכים להיות כל יום חדים. אנחנו צריכים לזכור שבמידה מסוימת נגזר עלינו לחיות על החרב. אתה יודע, צריך לומר את זה בצורה נכונה, שאנשים לא ייבעלו מזה. אבל כן, להתיישבות בישראל יש משמעות של התיישבות בספר. וכשאנחנו מסיים להתיישבות בספר, מתוך פריזמה לאומית ולא מתוך פריזמה סוציאלית. כשאני מדבר על ניר עוז, על נירים ועל נחל עזה, או על אביבים ודובב, אני לא צריך להסתכל על זה בעין של סוציאליזם מול, אתה יודע...
של לעזור ל...
כן, שוק חופשי או שוק... זה מתאים לארצות הברית. בישראל צריך להסתכל על זה, וזה, אתה יודע, וזה ויכוח שתופס אותי בשנה קודם, אתה יודע, אפרופו רפורמה, אפרופו... הטלה באביבים, מתוכננת או לא מתוכננת, כן? אז אנשי השוק החופשי, והימין הכלכלי, ימין בישראל זה גם ימין כלכלי, גם. אני לא מדבר במושגים האלה. אני מדבר במושגים של התיישבות.
אבל שוב...
ואני לוקח את זה דקה, רגע אחד, גם למגד במילואים. שאני רוצה שמגד במילואים יוכל להיות מנכ״ל של משרד ממשלתי, והמפי מילואים יוכל להיות גם מנכ״ל של חברת הייטק, וכשמגיע מילואימניק, הרבה לפני השביעי באוקטובר, לגן בן של מילואימניק לגן הילדים, אז יהיה רספקט לגננת. ותיקח את זה לעוד מקומות אחרים.
אבל איך זה פוגש, איך זה קשור להפתעה? כאילו מה, התרחקנו מהייעוד, זה מה שאתה מנסה להגיד פה? או מהמקומות שאנחנו צריכים להיות בהם?
קונספציה זה שאתה לא מישיר מבט לאויב, ואתה אומר, עומד לפני אויב, ואלו היכולות שלו. זה משהו... שאתה יכול לשים המון המון מודיעין, המון המון דברים, אבל מנטלית ותודעתית, אתה צריך להיות נכון לקרב, אתה צריך להיות נחוש, אתה צריך להיות דרני, אתה צריך להיות דרוך.
ולא היינו כל זה?
עובדה. אני מזכיר שהיינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, אמרנו הכל. אני חושב שאתה יודע, במערכת הצבאית ובישראל בכלל, סיפורו על איך. היו את כל הסימנים המעידים והכל, בעבר, ב-73.
כן. גם הפעם.
אפשר לכתוב ספרים לא פחות כואבים על 23.
בסוף אבל, יש לי טענה אליך פוליטית. אתה אמנם לא פוליטיקאי מכהן בכנסת המון זמן, אבל המחנה שאתה משתייך אליו, הוא שלט פה בכל השנים האחרונות, כן? מ-2009 כמעט ברצף נתניהו, מ-96... כמעט ברצף הימין, אז אני יכול אולי להסכים עם הניתוחים שלך, אבל מי אחראי לזה?
אז פה עברנו לשאלה בתור פוליטיקאי. קודם כל, אתה יודע, אחריות בסוף, מי שהיה...
עכשיו, אני לא כרגע מחפש את האשם, את מין...
אתה יודע, אחריות היא בסוף, רק בסוף יש לנו אחריות לתקן, ואחריות לתקן, אני בכוונה מעלה את הדיון קצת ל... אתה יודע, בצהל, מה לעשות, שם גדלתי, כשיש אירוע מסוים, אז ועדת החקירה, מה שנקרא, היא בודקת גם היבטים ארגוניים, היא בודקת היבטים שקשורים לתרבות הארגונית. כשקורה, אתה יודע, אסון של איזה תאונה קטנה, שהיא קשורה ל... לא יודע, מישהו פספס איזה משהו זה, ומוקמת ועדת חקירה, זאת אומרת שיש איזה צורך רציני, אז...
אז עולים למעלה וסורקים את כל השטח.
אז עולים למעלה בהסתכלות עומק. כשאנחנו עולים למעלה בהסתכלות עומק, זה העניין.
אז איך בהיבט הזה, אתה יודע, אתה מרים לי פה למשהו שאני בהחלט צריך לדבר עליו גם, אבל אז איך הממשלה שלכם לא לוקחת אותנו לוועדת חקירה ממלכתית? על האירוע הכי גדול ודרמטי ומשמעותי בתולדות המדינה, אין על זה עוררין.
אז בוא ננסה להיות רגע אחד בתשובות לנטולות הכותרות. אני חושב שנצטרך פה מגה ועדת חקירה ממלכתית, ואנחנו מתקרבים לזה, למועד שאפשר להתחיל לגעת בזה. אני חושב שבהחלט היה צריך, וצריך פה רציפות תפקודית משמעותית, וזה היה נדרש. ומגה ועדת חקירה מלכתית, אני אגיד מה צריך בצריך בה, באמת שתתרומם אל העל. אגב, ספק אם זה יפתור את הבעיה, כן? זאת אומרת, אם זה יפתור את האתגר, אבל זה המינימום שנדרש. צריך הרבה אמון, צריך הרבה רוחב ועומק. אנחנו נדרשים לשם.
אבל הבעיה היא ששוב, הממשלה שאתה מכאן תלך לעבוד בה מהפגישה הזאת שלנו, לא רק שלא מבינה את זה, בתוך הליכוד לפחות, עושים הכל כדי שזה לא יקרה, וישבה בכיסא שאתה יושב בו, ישבה גלית דיסטל אטבריאן, ואמרה, ולא רק אמרה את זה פה, היא אמרה את זה בעצם גם על דוכן הכנסת, לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית.
יש תהליכים שהם חזקים מיני כל דבר אחר. ועדת חקירה ממלכתית תקום. אני חושב שהיא צריכה לקום באופן נכון, אני חושב שכעם יש לנו חשיבות שזה יקום באופן נכון, ואתה יודע מה, יש לי שני אנשים שמכירים גם, אני חבר אישי שלהם, ואני יכול לתת דוגמה, אתה יודע, יזהר שי ודדי סמכי,
כן.
שהובילו פה איזשהו מהלך קונצנזואלי, אפשר לחלוק עליו, אפשר לא. זה וקטור שאנחנו צריכים ללכת אליו, בסוגיות רבות, בסוגיות מהותיות, צריכים ללכת לכיוונים האלו.
כיוונים האלה, אני אפרש את מה שאתה אומר, שאני מתפעם מזה ששני אבות שקולים, במלות קצת יותר משנה לנפילת בנם, שניהם שחלו את הבנים בשבעה באוקטובר, לא עסוקים עכשיו בעצמם, באבל, בזעם, בכעס על המערכות, אלא אומרים איך אני בונה ומתקן את מדינת ישראל.
הם אנשים גדולים בפני עצמם. אני מכיר את שניהם, אתה יודע, את איזר הכרתי בכנסת, לא היינו באותו צד, אבל אנחנו חברים טובים, ובשעות הראשונות אני חושב שהייתי שם, אתה יודע, ודדי היה מפקד שלי. ואני ראיתי את דדי מלווה את המשפחות שהזכרנו בהתחלה, במשך שנים רבות, לא ראיתי מפקד שליווה משפחות שקולות.
משפחות של, בעצם של חללים
מ-96, כן, כמו דדי, באמת.
זה אומר עליו הרבה.
המון.
אז הופתענו, אנחנו אומרים צריכים ועדת חקירה, יש מי שמנסה להתחמק מזה ולעשות הכל כדי שזה לא יקרה, כנראה שלא בניקיון כפיים. אם נצלול רגע כן לתוך המלחמה, אתה חושב שהממשלה ניהלה טוב את המלחמה הזאת?
תראה, זה... אני לא יודע אם זה נכון עכשיו להתעסק בעניין הזה, אני כן יכול לומר שבישיבת הממשלה האחרונה...
נגיד, אז נגיד,
שהייתה
כן,
ישיבה...
כן, הפרק הזה הוא עשוי להיות גם מואזן בלא קרוב לזמן שאנחנו מקליטים. הישיבת הממשלה האחרונה היא זאת שעסקה והחליטה על עסקת החטופים של 42 יום.
כן. תראה, אנשים שנכחו בישיבה הזו, וגם ראש הממשלה בעצמו משהו, 18 שנה בתפקיד, הוא לא זוכר כזאת ישיבת ממשלה.
מה היה כל כך משמעותי בה?
והיה גם, אני אגיד,
כי שומעים את זה.
שמעתי את זה גם מגורם ביטחוני מאוד מאוד בכיר. אני חושב שזאת ישיבה ש... היא נוגעת בנימים הכי עדינים של החברה שלנו,
כי על הכף מה מונח?
הנימים הכי רגישים של הערבות ההדדית שלנו, של הסולידריות שלנו, של האמונה שלנו בצדקת הדרך לחיות כאן. עתידה החברתי, החוסן, החזון של מדינת ישראל, עתידה הביטחוני של מדינת ישראל.
כשבפועל, אם פורטים את זה למעשים, והכל, אז השאלה היא...
והכל עם המון כאב.
כן, השאלה היא משלמים מחיר מאוד 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 כבד, אני חושב שאין עוררין על זה בכל השכבות הישראליות, בתמורה לשחרור חטופנו, וכרגע רק 33 מתוכם, אז ובגלל זה אתם עולים לכאלה גבעים. אבל אני חייב לומר, כשאתה אומר את זה, זה קצת מרגיז אותי, אז למה לא היו לנו 250 אלף ישיבות ממשלה כאלה עד עכשיו? אז סבבה שאנחנו ברגע קריטי ואקוטי, אבל איפה הייתם, רבותיי? למה ביום הראשון, 7 באוקטובר, שאתה קפצת מהבית, למה אז לא הייתה ישיבת ממשלה כזאת דרמטית?
ולמה... זה לא שלא הייתה אז ישיבה...
לא היו, אבל אתה יודע, יצאו פיתותים מתוך ישיבות ממשלה, ילדותיות, אתה יודע, אני אגיד בכוונת השמות, כי אני רואה לעצמי שליחות.
אל תגיד את השמות,
אני אגיד, אבל תן לי... דודי אמסלם ומירי רגב, לא, אני אגיד למה,
אז תן לי להתייחס לדברים בלי להגיד את השמות.
אז אני אגיד, אבל...
לא, אני לא רוצה, תן לי לשמור על דרכי, בסדר? אני לא אוהב להפנות אצבע, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לספר סיפור. אני קודם כל בשנה הזאת משתדל להיות לא מעט אצל משפחות שכולות. אני חושב שהייתי כנראה בהכי הרבה לוויות מתוך ה-120 פלוס הנורווגים.
שמעתי את זה, כן. שממש יש קבוצת וואטסאפ שבה לא מזכירות הממשלה מנסה רוצה, לשלוח אני, אנשים אני, ללוויות, ואתה אני, הנוכח
אני,
הכי...
אני רוצה להגיד משהו לעניין הזה. אני חושב שבסורוקה, בלי קשר לעניינים האישיים שלי, ביקרתי, וואו,
העניינים האישיים שלך, אתה יודע, אני לא יכולה להשאיר פה סוגריים, דברים לא זה, בנך נפצע במלחמה, ונפצע פעמיים, נכון?
כן, כן.
איך הוא עכשיו?
ברוך השם.
חזר לתפקוד.
כן.
מפי בצנחנים.
אני אומר ש...
לא, אז אתה אומר, היית בכל כך הרבה לוויות, פצועים, בתי משפחות שקולות, ו... אז אחלה, אבל אתה...
לא, דקה, ואז אתה רוצה... באחד הביקורים פגשתי משפחה, שפגשתי שאתמול במקרה הייתי אצלם בשיבה, באמת במקרה, והמשפחה הזו אמרה לי כך, אבא אמר לי, הבן היה בפציעה תורש מאוד מאוד קשה, זה בערך חודש וחצי אחרי המלחמה, אמר לי, תגיד לי, שאנחנו שומעים את הדיוני קבינט, אז משהו יוצא משם, אתה מבין איך זה מרסק אותנו? אמרתי בחינות, שגם לי, בתור אבא, שיודע איפה הבן שלי נמצא, זה עושה מאוד קשה, ואני מתאר את זה בעדינות. זה הופך את הכל, זה הופך את כל מה שיש לך בבטן, הכל מתהפך, וזה מטורף. אני חושב שיש לנו אחריות, כפוליטיקאים, כמתיימרים, אנשים אומרים לי, זאת אומרת, מנהיגים, אני לא אוהב להשתמש במילה מנהיגים, אני חושב שמנהיגים זה הציבור צריך להגיד על מי שחושב שהוא מנהיג, שהוא מנהיג.
מסכים איתך, אז שליחי ציבור נקרא לזה.
אבל מישהו שמתיימר איפשהו להסתובב באזור ההוא, זה לחשוב על כל הנקודות האלו, ואתה יודע, זה לחשוב על מי שומע אותך, מה שומע אותך, שומע אותי חמאס, ושומע אותי אחרון ילדי ישראל.
זהו, זה הרבה יותר מרתיח אותי, אחרון ילדי ישראל והורי ישראל, שילדים שלהם נלחמים.
עכשיו, אני אגיד ש היו פעמים שכנראה גם הייתה חוסר הגינות, אתה יודע, סיפר פעם מישהו איזה כתב שהתקשרתי לו בתחילת המלחמה, אני לא זוכר את השיחה הזאת, אבל הוא הזכיר לי, והוא גם פרסם את זה, ואמרתי לו, תשמע, גם לתקשורת יש אחריות בזמן מלחמה.
מסכים לחלוטין.
והמשחק הזה הוא משחק מורכב, זה משחק של רייטינג, זה משחק של טוויטרים, ואני לא חי בטוויטר, לא חי
תחרות אחרי
סיפור. טוטלוס לא נמצא, ואתה יודע, הטוויטר מרטווט את מי ש... לא את מי ש...
מי שקיצוני, קולני, צעקני.
אני לא חי ש...
אין בעיה, נכון, אבל בכל זאת, אתה יודע, אני גם מסכים.
וגם המהדורות פותחות. עכשיו לא, דקה.
לא, אבל שנייה, גם לתקשורת יש אחריות בזמן מלחמה.
אני לא מסיר את האחריות.
אני בכוונה נקבתי פה בשמות.
אני לא מסיר את האחריות. אל תזכיר לי את השמות, תן לי. לא, אני לא, אבל לא, זה לא פייר.
אני לא אגיד אותם שוב, אני רואה שזה ממש
לדבר על זה.
לא.
אתה רוצה לדבר על זה, אז תשאיר את העסק כך.
לא, אבל אני לא אגיד את השמות. אני לא אגיד. אני רק אומר, תראה, אני מעריך מאוד את הרגישות שלך, וזה.
זה לא רגישות. אני קבעתי לי כמה עקרונות.
לא, אז אני לא מדבר על השמות. אני אומר, השיח כמו שהתפרסם שהיה. זה, אני אומר לתקשורת, לצד האחריות שלה במלחמה, אני חושב שיש גם אחריות להניף את הדגל הזה.
חד משמעית.
אני אומר לך, אני הקטן, הכי קטן
חד משמעית, והנפת הדגל הזו...
יש, אני מרגיש לעצמי אחריות לצעוק את הצעקה...
והנפת הדגל הזו תקרה בדוגמה אישית.
לא, אבל אני, אין לי דוגמה אישית. אני כעיתונאי, יש לי דוגמה אישית להיות בן אדם, אבל אני מרגיש לעצמי אחריות, גם כשיש עוולות ודברים מזעזעים שקורים בזמן מלחמה, כששרים מבולבלים, לא חושבים, לא מתנהגים ולא מדברים בצורה הנכונה והראויה לעם ישראל בכלל, ולעם ישראל במלחמה בפרט, לי יש אחריות לצעוק את הצעק הזו ולהגיד, עם ישראל, תראו מהאנשים האלה, כמו שכתוב לי על החולצה, מגיע לנו יותר, וזה די, הגיע לקצוות לא סבירים.
אז אני אומר את... מה אני בחרתי כשר? אתה תגיד מה אתה בחרת כעיתונאי, כשר, כחבר כנסת, הרבה לפני השביעי באוקטובר, בחרתי בדרך הזו, פעם אחת הזדעזעתי מעצמי, אמרתי לאמיר פרץ משהו.
קיצוני כאילו, אתה
כן, מה משהו זה? שהרגשתי איתו לא בנוח, אמרתי לו משהו, כמו איזושהי התבטאות די בתחילת הדרך. ביקשתי מיישב ראש להעלות, אמר לי, תשמע, זה לא בפרוטוקול, אמרתי לו, תשמע, תחליטי להתנצל. עשיתי את זה קודם כל בשביל עצמי, אחר כך בשביל ילדיי, ואחר כך בשביל כל ילדי ואזרחי ישראל.
מסכים יפה.
וזה היה השיעור הטוב בשבילי. עכשיו, להגיד לך שמאז לא חטאתי, לא נפלתי, לא טעיתי, אני תמיד מנסה לתקן.
לא, אבל
עזוב,
אבל אתה, אומר, אתה לא השאלה פה, שלי, כי אתה לא
אז
זה...
אז זהו, אז
לא
אתה תמשיך לדבר כעיתונאי, אני אומר לך,
לא, אבל אתה לא כשר, זה שנתפס כבעייתי.
מבחינתי, זאת אומרת, מבחינתי אני כאן, זאת אומרת, אפשר לסגור את הנושא.
לא, אבל איך אתה, אני שואל, דווקא בתור מי שהוא לחלוטין לא הבעייתי מתוך חברי הממשלה, איך אתה, בתור שליח שלי ושל כל עם ישראל, יש את הגישה הזאת הציונית דתית של הרב קוק, כדי ל... לא קובלים על הרשעה, הצדיקים התיאורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים, או אתה אומר, אני טוב, וזה מה שתקן את המציאות.
אני מבין שזה נשמע נאיבי.
זה לא, אני מת על
הרשעה. אבל תן לי רגע אחד, אבל...
הגענו לעידן שחייבים לעבוד קצת עם מצ'טה.
אז זהו שלא. אני בסוף יכול לדרוש את זה, אתה יודע, ממי שאיתי, ממי שתחתה, יכול להעיר על זה, יכול למצוא את הדרך. אני חושב, לא מצאתי שהאשמות הדדיות והתחות הדדיות מועילות לסוגיה
הזאת. אני מסכים, אני לא קורא אני לא אומר לך, אני לא אומר לך, תתנהל באותו אופן, תדבר באותה שפה. זה לא חלוטין מה שאני אומר. אבל גם לשים מראה, להגיד, חבר'ה, קו אדום. אבל על זה לצעוק.
אבל אני כן אומר אמירות עקרוניות. ואני משתדל, לא סובל להתראיין. אבל אני משתדל להתראיין בשביל להגיד את האמירות העקרוניות האלה.
כמו מה, תנסח לי אמירה עקרונית.
אתה יודע, אמירות עקרוניות בהקשר של אחדות, אמירות עקרוניות בהקשר של התנהלות. אני, אחד הדברים שאני חריג שאני מתייחס פרסונלית, היו כמה פעמים, אני זוכר את חלקם, אבל זה חריג.
כשאתה מתייחס פרסונלית, זה נגיד אחרי שמישהו משמיץ את הרמטכ"ל וכאלה, זאת הכוונה?
כשאתה חי חוץ הגבול, חוזרת על עצמה, היו פעמים כאלה, לא תמיד. אתה יודע, אנשים גם, בוא, במדינת ישראל, בכלל, אולי כנראה ב-2020, או בסוף אתה צריך... אתה בסוף צריך... אתה צריך בסוף כל היום. איך אמר לי, דמות רבנית מסוימה לי, אני בסוף צריך להיות לוח מודעות. אני לא מתכוון להיות לוח מודעות.
מה, לכל דבר להתייחס, להגיב, לגנות, סבבה.
כן, לוקח, לא לוקח.
ועדיין, אני חושב שחלק מהשליחות שלך, באופן אישי, אם יורשה לי, אני הקטן, באת להתראיין פה, ואני נותן לך, חלק מהשליחות שלך זה לא רק להיות הטוב שהוא לא דומה לאלה שעושים את הדברים השליליים, אלא חלק מהשליחות שלך זה גם להרים, נקנה לך תמרור כזה של משמרות זהב, להגיד, חבר'ה, שימו לב, עצור, פה הייתה חריגה, להתייחס לזה, אחרת השיירה, שיירת השברים הדוהרים הקולנית הזאת, היא לא תפסיק לעולם.
אני אומר ביקורת. ואני חושב שהביקורת שלי נשמעת, כולל האחרונה, לא רק לנושאים האלה, אלא גם בנושאים אחרים. וכשאתה אומר את הביקורת בצורה הנכונה, זה גם נשמעת, ואנחנו צריכים שהיא תשמע.
קצת על האופן שבו נוהלה המלחמה, שוב, אני נכנס טיפה לטקטיקה. צפון, עבד טוב.
יש לי מה לומר, אתה יודע מה אפשר להגיד כך, שאני חושב שכשהיה את הדיון ב-11 לאוקטובר, על התקיפה בצפון, כן או לא, לי הזה היה ברור שרועם נוהג נכון, מוביל קו נכון, אני לא הייתי בדיון.
שלא ללכת צפון האלה, כן.
היה לי מאוד קשה, אתה יודע, בסוף בתור תושב צפון, בתור איש הגליל, הילדים שלי לומדים במירון, אח שלי ראש מועצת מירום הגליל, יש דביבים, דובב.
שפונו בעצם היישובים.
כן, כן, ואתה יודע, בסוף אלמה, והוא לא פונו, אבל חטפו, וכל הדלתון, קרם בן זמרה, ריחניה. אבל היה לי ברור שאני לא צריך לדבר בתור תושב צפון, אלא כן בתור תושב צפון, אבל מתוך מבט של אחריות כללית, וכן, ואני שמח שאתה יודע, אף אחד, מלחמה זה ממלכתי הוודאות.
נכון, אבל בסוף מה שקרה, באופן הזוי, הפנינו את המשאבים דרומה, ואז בצפון עשינו יופי
של... לא באופן הזוי.
לא, אני אומר, באופן הזוי, אני שמח מאוד שגם אני שמח שכך קרה, אבל הפנינו את המשאבים דרומה, ואז באופן הזוי, בצפון נחלנו הצלחות משמעותיות מאוד, ובדרום, למרות שפנינו את המשאבים דרומה, לא נחלנו הצלחות. העניין, ערך העסקה שנגררנו אליה עכשיו.
אז צריך להגיד משהו על העניין הזה, וזה משהו טיפה מורכב. תלבט אם לומר את זה. טיפה מורכב, טיפה עמוק. יש מה שנקרא...
אני פה בשביל...
סיימון סינק. איש מעניין שאני... קורא אותו, שומע אותו. הוא מדבר על משחקים סופיים ואין סופיים. אחד אני אגיד שאתה יודע, בצפון אנחנו נתנו, פגענו חזק. חיזבאללה לא התעדה וכו'. וגם פה בחמאס פגענו חזק מאוד, 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 מאוד. שבת החטופים, יד, וואו, חתיכת יד, אנחנו בעזרת השם נעמוד בו. הוא קשה. אנחנו חייבים להאמין בזה, וחייבים לעשות המון, 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 בשביל לעמוד בו. ותכף נדבר על זה. אני מניח שלא תשחרר אותי מזה, וחשוב לדבר על זה. וגם אחרת חמאס.
הבעיה.
אבל דקה. אבל במשחקים האינסופיים האלה, הוא מתחיל שם את הספר, בדוגמה, עם מלחמת וייטנאם, ארצות הברית. אני קורא את זה, אני לפעמים חוזר, קורא את זה כמו איזה מסילת ישרים, אתה יודע, חוזרים על זה כמה פעמים, רק את ההקדמה, על כמה שהם חיסלו, וכמה שהם הרגו, וכמה שזה, וזה, 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 בסוף התקפלו משם.
כן.
ואנחנו, יש לנו את החוויות שלנו מלבנון, ויש לנו את החוויות שלנו מכל מה שקורה, ויש לנו את החשש
אבל
הגדול.
אבל אנחנו נכנסים עכשיו בעוצמה הרבה יותר גדולה.
יש לנו חשש
אבל גדול. אבל יש לנו את, את הם, בגאונותם המרושעת, הם מחזיקים את החטופים שלנו, ולכן אנחנו...
זה לא, זה שאתה יודע, יש, אתה הוריג את הנחש, והוא ממשיך לזוז, ואתה הוריג את הנחש, והוא ממשיך לזוז.
אבל אתם ניהלתם מלחמה, הממשלה שלכם ניהלה מלחמה, שהיא לא באמת הייתה מלחמה.
הדוגמה הנכונה זה הנאציזם, והדוגמה הנכונה זה, זה עוד הרבה דברים אחרים, ואני חושב שיש דברים שאנחנו צריכים לעשות יותר טוב.
אבל זה מה שאני אומר. עשינו דברים מרהיבים בזירות רבות, כולל בזירה הדרומית. ועדיין אנחנו ניהלנו מלחמה שבה ביד אחת אנחנו נלחמים, שולחים את בנינו, את הבן שלך להתפצח.
וצריך להגיד את זה...
וביד השנייה אנחנו מאכילים את האויב.
וצריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה בצניעות, בענווה, אבל גם עם המון ביקורת. ולא לטטא, וגם עם המון ביקורת. אני אומר בצניעות וענווה, זה כן, אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, היינו חבולים. היינו במצב זה, זאת אומרת, יש גבול לכמה שאתה מצליח להרים את הראש אחרי זה, ואני חושב שהרמנו את הראש. אני חושב שהצבא באמת, תראה, אפשר גם להסתכל על האירוע האזורי, אפשר להסתכל על שינוי אסטרטגי באירוע
נכון,
האזורי.
נכון, השאלה אם נמצא אותו וננצל אותו.
ויש, אבל... כאן, ויש כאן שאלה דרמטית, כן? איך אתה סוגר בסוף את הפאנץ' המדיני, או אם איתן בכלל לסגור פאנץ' מדיני, איך אתה סוגר אותו לכדי... ואני חושב שהדבר הזה עומד בפנינו. עומד בפנינו.
עכשיו, אז אני נדבר רגע עכשיו על החטופים, ובסוף על ההחלטה שלך להצביע נגד העסקה. נעשה את זה בקצרה, כי אני, יש לנו עוד כל מיני דברים אחרים להספיק. בנינו את, את דמותך עד עכשיו, שהיא דמות מורכבת, היא דמות רגישה. איך אתה מסביר בסוף את ההצבעה נגד?
אני אגיד שקודם כל בחרתי לדבר על זה בפעם הראשונה בפודקאסט, כי זה מורכב. ואני אגיד שאני אמרתי בישיבת הממשלה שקשה להכניס את המורכבות לשלוש אותיות של המילה.
בעד או נגד.
בעד או נגד. לשתי. והמורכבות פה היא אדירה. יותר מזה, אני, כשם שתיארתי את המפגש שלי עם, עם השכול, אז בוודאי נפגשתי עם לא מעט משפחות חטופים, כולל בשבוע האחרון, כולל בשבוע האחרון ביתר סט, וגם עם הורים של נפגעי טרור, שביקשו להיפגש, ובחרתי, ואני עדיין בוחר, כולל בימים אלו, להתמודד עם זה, הכי חזק שיש. יש גישה של, אתה יודע, תתרחק, זה, כן, לא, אני בוחר להתמודד, וזה קשה.
כאילו, תתרחק, אל תערבב את עצמך רגשית עם האנשים.
כן, אני חושב שהתפקיד שלנו, שליחי ציבור, זה כן. ואני אמרתי גם פה, ואני אומר לו אחת, שהסולידריות, הלאומית, האחדות, זה מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. ואני אומר, מעבר להיבט הערכי והמוסרי, שאנחנו חייבים להשיב את כולם, אנחנו צריכים לשלם על זה מחירים, ואני עדיין אומר את זה, צריכים לשלם על זה מחירים קשים, ואני מתכוון לזה.
אני מאמין לך, ובכל זאת אתה מצביע נגד.
ואני מתכוון לזה, כן? אני מתכוון לזה, ו...
ולמרות זאת אתה מצביע נגד, למה?
ובסיטואציה הזו, ש... אני צריך להגיד, איך אתה אמרת, חיפשת אשמים, אני חושב שיש דברים שאמרתי כך, יש דברים שאכלו סובייקטיבית, שאכלנו לעשות אותם סובייקטיבית אחרת, ויש דברים שאתה יודע שזה קרה, קרה כי באמת, כי היינו צבא אחרי מלחמה, היינו צבא, אלה הנתונים, אלה הדברים, ויש דברים שבעיניי צריכים להיות אחרת, ואני מחויב לשתי המטרות, ומצאתי דברים לא פשוטים לגבי שתי המטרות בהקשר הזה של העסקה. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לתקן. אני חושב שאפשר לתקן. אני מעדיף, אני בכוונה מדבר בכותרות.
זהו, זה מאוד...
ולא נכנס דריל דאון, כי אני לא בטוח שמותר להגיד את הדריל דאון, אבל אני חושב שבתוך נאמנות לכל אחת ואחת מהמטרות בפני עצמה, היה נכון שבמקרה הזה אני אצביע נגד.
היה נכון שתצביע נגד, אבל בכל זאת שמחת נכון, שהעיס שזה עבר?
היה נכון שבמקרה הזה אני אצביע נגד.
אז אני תן לי, תרשה לי לפרש אותך, להיות הפרשן שלך.
אל תהיה הפרשן.
לא, אני אהבת.
אז תן לי רגע אחד לענות.
כי אני חייב לא דריל
ואמרתי,
דאון. אני חייב דריל דאון.
אני, סבבה, ואני אמרתי דברים, אמרתי דברי ביקורת, שהם חריגים, שהם נשמעים ממני, ואני חושב שהם נשמעו. אני חושב שהם נשמעו כי אני יודע מי ניגש ודיבר איתי. אני חושב שהם נשמעו כי הייתה אווירה בחדר. ואני חושב שאולי הופתעו מאוד עמדה של שר אחד או שתיים אחרים, ואני חושב שיש לי כאב גדול כלפי משפחות שאני בקשר איתם.
שכעסו עליך שאת באת נגד?
לא יודע אם כעסו. לא יודע אם כעסו. המשפחות עצמם אני לא יודע אם כעסו. אבל אני נשבעתי, ואני לא משתמש במילה הזו.
בדרך כלל אתה מצהיר ולא נשבע.
להיות למען לערכי. וערכי שניהם, וערך מרכזי אני חושב שאני מוביל, זה הסולידריות והדאגה להשיב את כולם. אבל אני מזכיר שאני, אתה יודע, אירועי מנהרת הכותל.
שזה האירוע המכונן של חייך?
לא יודע אם זה אירוע המכונן, כולנו, כל מדינתנו היא פצועה מצולקת ומדוממת, אבל יש צלקות שמדממות היטב. ואני צריך לראות שבפיינל פור פה, אני לא מבין בכדורגל ולא בזה, אבל בפיינל פור פה אנחנו לא מפספסים את מה שצריך. וצריך לעמוד בשני היעדים האלה, זה מאוד קשה. מי שיודע לספר סיפור, שיודע להגיד איך אנחנו מגיעים עד הקצה, אני לא יודע להגיד את זה, אבל אני יודע מה אני רוצה להאמין, שיש איזשהו וקטור שלשם אנחנו צריכים ללכת,
אז אני יכול...
לשם אנחנו צריכים ללכת.
אני שנייה אז מפרשן אותך, בסדר? אפילו אתה לא חייב להתייחס, אני רק אנסה לעשות לעצמי סדר.
אני לא אתייחס.
לא, ולמאזינים.
אני
אעשה לך שיקוף.
אני אשמח שלא תצא מכאן כותרת רדודה.
אין לי שום כוונה כזאת. יותר מכל דבר אחר, אין לי כוונה להוציא כותרות רדודות. ואני אגיד ככה, אני מנסה באמת לחתור לעומק, לחתור למהויות, אבל שיהיו מונגשות לעצמי ולמאזינים. בסדר? בסוף, אני מפרשן את מפלגת הציונות הדתית.
אני מדבר, זה נכון שהיה פה תהליך.
לא, אבל חכה, אז חכה שנייה. רגע, לא, אל תיקח את זה מני, שנייה. יש, בסוף אתם כמפלגה הצבעתם נגד, בן גביר בחר לצאת מהממשלה על הדבר הזה, שנייה. אתם, אם אני, אתה יודע, אני קצת מערבב אולי את עצמי ואת המוטיבציות האישיות שלי, אני אזכיר שאני בעצמי אח שקול ורוצחיו של אחי שוחררו בעסקת שליט, אני מכיר את החוויה הזאת של, עכשיו של המשפחות השקולות גם. אבל אתם בחרתם להצביע נגד מתוך איזו הבנה ש... ולא יצאתם מהממשלה, בכל זאת, מתוך הבנה שעשוי להיות משהו גדול שישתנה לטובה במלחמה, בעוצמה של המלחמה, בהכרעת האויב, עם תום החלק הזה של העסקה, עם תום 42 יום. זה בעצם מה שאתה מנסה להגיד כאן, איך שהוא נכון?
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני אגיד במישור המפלגתי, ושתיים, אני אגיד במישור האישי. אחד, זאת הצעה שלא מתחבאים מאחורי משמעת סיעתית. זו הצעה ערכית. אמרתי למישהו, בחייה של מדינה. יש פוליטיקאים מעטים שמצביעים בהצבעה כזו היסטורית, ואין פה מקום לדברים. כן. אני כן יכול להגיד שאני חושב שבצלאל התנהל צורה מאוד מאוד מופתית בכל הדיונים והתהליכים שהוא הוביל לפני כן.
יסודי מאוד.
יסודית וערכית. ועדיין אני אומר, יש את התהליך המפלגתי ויש את התהליך האישי שלי, בסוף, כי אתה לא, כי יש את ה...
לא, אבל אז עזור את המפלגה.
וזה באמת, זה בהחלט משפיע, זה בהחלט מקרין, אבל זה לא האירוע. וכשאני מסתכל על המחויבות שלי להשבת כל החטופים, כשאני מסתכל על השתנות פני התמונה האסטרטגית, כשאני מסתכל על מה טראמפ יכל לעשות בשבוע האחרון, יכל או לא יכל, כשאני שואל את עצמי...
אז אתה מסתכל על התמונה, ואז אני אומר...
וכשאני שואל את עצמי, לאן אנחנו מתכנסים בסוף בסוגיית היום שאחרי, אני לא יודע איך תקרא לזה.
לא, ברור, יש פה כל כך הרבה זרם משתנים, שאנחנו לא יכולים...
וזו החלטה שלי, והיא החלטה קשה, אני אומר לך... החלטה קשה, גם אם היא לא מכריעה, אבל
כן,
היא קשה.
ובכל זאת שמחת שזה עבר, למרות שהצבעת נגד? היית שמח שהעסקה הזאת בסוף שכולם יהיו...
אני חושב שהעסקה הזאת לא יכלה ליפול.
ולכן, בתוך המשחק הזה, זה נוח לכם היה להיות מצביעי נגד.
אני חושב, אני מדבר כאן, זה משהו מאוד ערכי, אישי, אני אשמח לדבר בשמי. אני חושב שהעסקה הזאת לא יכלה ליפול, זה הדבר הכי ברור שאני אומר, זאת אומרת, זה לא, זה... לא. הגענו עד הלום.
טוב, השאלה הגדולה היא באמת מה יהיה מכאן והלאה? בשתי מטרות המלחמה האלה, של השבת החטופים והכרעת חמאס.
וכשהדברים עמדו לנגד עיניי, ואמרתי את המורכבות הזאת, היא לא נכנסת באותיות של בעד או נגד, דיברתי בעיקר, כאב לי שאני לא יכול לדבר למשפחות, כאב לי שאני לא יכול לדבר למשפחות מכאן ומכאן, אבל בעיקר היה לי חשוב שמי ששומע אותי, זה ראש הממשלה, ראשי הארגונים ובכירי מקבלי ההחלטות בממשלת ישראל.
בוא נעבור לדבר רגע על חוק הגיוס. מה המתווה הגיוס שלך? אם אופיר סופר מחר צריך לעצב את המתווה הגיוס חרדים, איך זה נראה?
אני חושב שהדבר המרכזי שאני אומר אותו תקופה ארוכה, שאני רוצה יותר משנה, לדעתי. אתה יודע, אמרנו, יש דברים שאומרים בחדרים סגורים, אמרתי את זה בחדרים סגורים לאנשים הכי חשובים במדינת ישראל. שהמערכת תיסע. המערכת תיסע מספיק קילומטראז', ואני מוסיף עכשיו בפרשנות, כי בינתיים עברה שנת 24 ולא ראינו גיוס, שהמערכת תיסע מספיק קילומטראז', כדי שזה לא יפגוש אותנו בסיבוב הבא.
מה זאת אומרת שהמערכת תיסע?
שנייה דקה אני מסביר. שזה לא יפגוש אותנו בסיבוב הבא עם איזה שתיק קואליציוני, או מום קואליציוני, או איזה חקיקה כזאת, שגילינו שהיה פה כלום, אוויר חם. אחד, זה אומר שתיסע זה שקורים דברים, והם קורים, וזה לא תהליך שאפשר לעצור אותו. זה תהליך אמיתי.
אבל לא, אני חושב שהאתגר...
דקה, תכף נגיע לזה. נו, אני לא בורח. התהליך הוא צריך להיות אמיתי כזה, שהוא מספיק דרמטי ומספיק משמעותי, שלא, שזה לא חוזר אחורה. זה אמרתי לפני כשנה, לדעתי.
אבל אז תרשה לי רגע, לא, אני אשאל שאלות אולי יותר קונקרטיות, וזה ייקח אותך לשם.
מאז קרו עוד דברים.
היום, אני מדבר במספרים גסים וכלליים, כן? יש כ-14-15 אלף בנים חרדים בכל שנתון.
12 אלף.
מה שאני מכיר 12 אלף. אני מכיר 14, אבל אוקיי. מתוכם כ-10% מתגייסים, נכון? כ-1,200, עכשיו גם הגדרה של בנים חרדים, היא רחבה, ויכול להיות שהאותם 1,200 זה כל המתחלנים וכאלה.
אני אגיד לך מה אמרתי לפני.
ולכן אני אומר, אתה מחר, המושכות בידיך, מה אתה עושה? איך אתה גורם ליותר מ-1,200 מתוך 12,000 מתגייסים?
אני אגיד לך מה אמרתי לפני שנה, אני אגיד לך מה אני אומר עכשיו, או ככל שאני יכול לומר עכשיו. לפני שנה אמרתי, וזה היה נשמע הזוי, כולל לחברים שנמצאים באופוזיציה, היום באופוזיציה וחברים טובים. שאומר לי 3,000. אגב, זה היה 3,000 כולל 1,200, נאמר ברשות. זה היה לפני שנה, נדמה לי.
אחרי המלחמה, אחרי תחילת המלחמה.
אחרי תחילת המלחמה, אבל זה היה נשמע כזה דמיוני. אמר לי, כי כשאני באתי ואמרתי 3,000, אמרתי, מה, איך אתה אומר 3,000? אמרתי, אני אומר 3,000, אמרו לי, פעם חמש, אמרו לי. אמרתי, אני מצטער, תעשה את הטכניקה, אבל אני לא יודע לא לדבר לבני אדם. זה כמו לדבר במליאה מול מליאה ריקה, תחפשו מישהו אחר שיעשה את זה, אני לא יודע לדבר לאנשים. אמרתי שצריך לקרות משהו. היום ברור שהמספר הוא צריך להיות אחר, ומדברים על מספרים אחרים. אבל אני אומר, הדבר המשמעותי, כן, זה להתרשם באופן הכי אמיתי שיש, שקורה פה תהליך אמיתי, זה קשור המון להנהגה החרדית, תגיד או לא תגיד, בינתיים לצורך.
הנהגה החרדית לא שם, שנייה, גם הרבנים, גם
הפוליטיקאים. בינתיים ההתרשמות היא אחרת, בינתיים ההתרשמות היא מאכזבת, ההתרשמות היא כואבת. ואני קורא מדי פעם את ההודעות וואטסאפ שרצות, אלה אומרים כך וכך, והנקודות הכי כואבות, זאת אומרת, מי שלא מבין פה איזה חוויה, עם ישראל עבר בתקופה האחרונה, בשנה הזו, והמשמעות של זה לגבי חוק הגיוס, אז הוא מנותק מאוד, הוא מנותק, והוא צריך להסתובב במקומות שדיברתי, שאיפה צריך להסתובב בשביל לדעת לקבל החלטות.
והחרדים לא מבינים, יש לספק שהם מבינים או לא מבינים?
והם לא מבינים. לצערי, הם לא מבינים.
אז מה עושה?
ואחרי זה אתה צריך לראות, שזה לא רק קביעה של יעדים, אתה צריך לראות שהפרטים שלה, של אותו דבר, של אותו תהליך, שזה חוק, אבל לא רק חוק, מביאים בסוף לתוצאה הרצויה.
שהיא מה התוצאה רצויה מבחינתך, מתוך...
אני חושב שהאתגר הגדול, האתגר הגדול שלנו קודם כל, זה להביא את זה בטמפרטורה הנכונה לשולחן.
אתה בעיניי פה...
שנייה, לא מתחמק, לא, דגה!
לא מתחמק, לא מתחמק, אני אומר שאתה לא מציאותי, עזוב טמפרטורה, ניסינו, קברנו את בנינו, נפצענו, איפה הם? איפה הם? אתה עכשיו מדבר איתי על טמפרטורה, תזרוק להם בפנים את המגש, על הזניה.
תקשיב, זה אומר להביא את הטמפרטורה הזו לנכון.
למה אני צריך לעבוד אצלם כל כך הרבה?
זה...
אחים שלהם
לא עובד אצלם.
אבל אחים שלהם נפצעים ונהרגים.
אני אומר מה האתגר שלי.
אני לא רוצה טמפרטורה, אני רוצה לגרום להם להגיע, ואם הם לא יגיעו בטוב, צריך לגרום להם לבוא לא בטוב.
אחד, אתה צודק. אחד אתה צודק, דיברנו על סנקציות אישיות, סנקציות מוסדיות, כל הפרטים הקיימים, כן? שאי אפשר לוותר עליהם, ואני אגיד, יוסיף לזה עוד דבר, ההחלטה היא החלטה שאסור לה להיות בן גוריונית, שהיא תהיה מפה ולדורות, זאת אומרת, בסוף זה צריכה להיות החלטת גישור, החלטה של חוק שילוב גיוס חרדים, או משהו בסגנון הזה, אני לא רוצה לקבוע מה יקרה היום, בעוד 50 שנה, כמו שבן גוריון קבע,
נכון.
וזה יצא מפרופורציות. כי כאן כבר יש היבטים ערכיים. כי להשקפתי, כולם צריכים לשרת בצהל. להשקפתי, אתה יכול להיות בן תורה, אתה יכול להיות תלמיד חכם גדול, מכירים כאלה, כל עם ישראל הכיר כאלה.
במהלך המלחמה, נכון.
והתורה הזאת היא לא פחות מתורה אחרת, ואני מבין שיש פה תהליך, זה הדבר היחיד שאני מבין.
בסדר גמור.
שיש כאן תהליך, והתהליך הזה צריך
אבל
לקרות.
אבל הם נהיו הילד המפונק, כשאתה אומר, אני לא מאשים אותך, ואתה אומר, אני צריך להגיש
לא,
להם
לא, את לא, 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 לא. אז אני אגיד את זה כך, אני אומר את זה כביקורת כלפי עצמי, התחושה שלי, אמרת, הם לא מבינים, אחד הם לא מבינים,
ועם כל מה שקרה לנו, בואים להם לא להבין, אז אין יותר
יש לנו ללא הבנת הטמפרטורה לכאן, יהיה קשה לחוקק חוק גיוס. ואני חושב שזה באמת, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, הפערים הם גדולים.
את זה אני גם יודע, מה שאני שומע מתוך החדר, כן, הם באמת כרגע עדיין, נכון לרגע זה, 15 חודש לתוך המלחמה, 800 הרוגים בתמרון, כל כך הרבה דברים, הם עדיין לא מתחילים לקלוט את האירוע, מאות ימי מילואים של אחינו
אני
ושל...
אני לא מתכוון ליפות את המצב, לא מתכוון ליפות את התמונה, לא מתכוון לספר לעצמי אגדה. דיברנו על אחדות, דיברנו על ביטחון לאומי, דיברנו על נושאים בפרק הקודם, בכמה שורות אחורה. גם זה אירוע שנוגע מאוד מאוד לביטחון הלאומי, גם בהיבט המרכיב החברתי שלו, אבל לא רק, גם במרכיב הביטחוני, בזה שיהיו כוחות, אנחנו רואים את האתגרים בצפון, בדרום, בצפון מזרח, כולנו מבינים את המשמעויות ואת הפרופורציות, אסור לנו לסמת, איננו אסור לנו.
ולכן הדרך היא באמת צריך אותם בפנים, זה לא הולך אחרת, אז אתה תתמוך בסנקציות אישיות, פשוט מי שלא בא, לא?
מה זה פשוט לך?
ודאי שכן.
מה זה סנקציות? זה פשוט, מה זה, זה כאילו, בעיניי זה כבר צ'יפ, זה...
אוקיי, ואם בסוף הקואליציה שאתה חבר בה, תביא חוק שהוא לא כזה, אלא חוק חלבי, שלא עוד קומבינה, שכך זה כרגע זה מסתמן.
קומבינה לא תהיה, סבבה. אני יכול להגיד שאת חוק המעונות, אני לא אומר את זה כדי להתפאר, אבל אתה יודע, היה פה מבחן מציאות אחד, ואני חושב שהמבחן הבא הולך להיות יותר מאתגר, אבל את חוק המעונות, אולי הייתי אומר שבלמתי, לא רוצה להגיד בגפי, כי היו פה עוד חברי כנסת חשובים שעשו עבודה, והם יעשו עבודה, אבל... השר היחיד שאמר מתוך הממשלה, גדעון שר, הצטרף באותם ימים, בדיוק כן. וזה, אבל השר היחיד שאמר מתוך
הממשלה... שבעצם החוק הזה נותן מימון, סבסוד מעונות
לאברכים. שהוא הצביע נגד, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חודשיים לפני כן לא היה לי קשה עם חוק המעונות, זאת אומרת, לא עם החוק, היה לי קשה עם הפרשנות שלו יומשית, כי ביקרתי אותה בישיבת ממשלה על העניין הזה, אבל בקונטקסט הנוכחי ובמסלו שמדינת ישראל הייתה צריכה, אני חושב שהסוגיה של הגיוס היא דרמטית, היא קריטית, אנחנו דורשים מאנשים שנמצאים סביבי וסביבך, וכולנו מכירים המון כאלו, שהיו שנה שלמה במלחמה קשה, שאף אחד לא התמודד עם זה, בוודאי לא במדינת ישראל, וגם כנראה במדינות רבות אחרות, בטח מערביות, ונדרשים לעוד 70 מילואים בתקופה הקרובה, עם עוד מתח, עם עוד סטרס, נדרשת פה השותפות הזו האמיתית.
ואתה אומר, אבל אם וזה... לא, בסוף יביאו אני... חוק שהוא קומבינה, שזה, אני אומר לך,
מהחדרים מסכימים... אני אצביע רק זה... בעד חוק ראוי.
אוקיי, ובסוף אם לא, המשמעות של זה, זה הפעלת הממשלה.
אני אצביע רק בעד חוק ראוי. אני חושב שבעת הזו, אתה יודע, אני מתייחס בכובד ראש לתקופה החריגה שדיברנו עליה, וקשה קצת להוציא אותה לפאוזה. אבל אני אצביע רק בעד חוק ראוי, אני אעשה הכל כדי שיגיע רק חוק ראוי.
ויש לך שיח את זה גם עם חבריך למפלגה, שהם נראים כרגע, לא יודע מה, סמוטריץ' אומר שזה יכול לקרות בטוב, ושלא צריך בכוח ולא בזה.
קודם כל יכול להיות שזה יכול לקרות בטוב, אבל אתה יודע, אני אומר מה אני מרגיש כרגע, ויש לי שיח עם במפלגה ומחוץ למפלגה.
שאתה דוחף לכיוונים האלה.
אתה יודע מה, זה לא סוד, אתה יודע, אני עם ישראל קץ בקשר עם יולי אדלשטיין, בקשר מאוד חזק, ועם עוד אנשים, עוד גורמים אחרים, אין מתוך הממשלה ואין מתוך הקואליציה.
כשאתה קטר לכיוונים האלה?
אני לא קטר. בוא, יש עוד אנשים, אמרתי בחוק המעונות ספציפית, היה אירוע, הסוג של זה, אני לקחתי בחשבון, עומר, לקחתי בחשבון את האפשרות שאני מתפטר מהממשלה.
אז אני אקיש מזה, אם על חוק המעונות היית מתפטר אז על זה שבעתיים. בסוף הגיוס הרבה יותר חשוב מהמעונות.
יכול להיות, מאוד. אבל אני אגיד שאתה יודע, אני עדיין בישיבת הממשלה של ערב שבת.
כרגע.
בנפש.
שמה? במילה?
המון המון אחריות. המון המון אחריות. המון כאב והמון...
אני מסכים וזה משמעותי ומרגש. אני רק אגיד על זה שמול החרדים, שהם אחים שלי ואחים שלנו, למרות כל מה שהם עושים לנו במהלך השנה הזאת, הערלות הלב שלהם, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, הרגישות, הרגש, הם לא נמצאים שם שום דבר, מה אתה חוץ מ-800 ארונות שמגיעים לארץ ונדברים?
שישיבת הממשלה הייתה נהדרת וחלק מהשרים, וזה בעיניי, אחרי כל מה שאמרתי, כן, זה דבר שהוא קשה.
800 ארונות ו-13,500 פצועים, אם זה לא מזיז להם, חבר'ה, זה רק סנקציות, אני אפילו לא אומר, תקח אותם לכלא, תוריד להם את איכות החיים בכל כך הרבה תחומים, ומי שירצה יבוא, מי שלא ירצה לא יבוא.
אתה יודע, סנקציות אישיות דיברנו, זה פשוט. אני אומר לך, לדעתי, גם יש על זה הסכמות, צריך לראות שזה באמת סנקציות אמיתיות ולא אוויר חם. אתה יודע, אפשר לשים כותרות ולשים כלום מתחתם. אני חושב, אתה יודע, דיברנו בהתחלה על ערכי שוויון וערכים לאומיים, צריך לזכור שבאירוע הזה, כן, זה חונה, זאת אומרת, זה מאוד נמצא שם. כשאתה רוצה לתת אפליה מתקנת לכמה בנים טובים שלנו לומדים היום רפואה בחול, כל מיני אבסורדים כאילו, ואיפה זה נמצא, איפה זה, כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים, אני אומר, ללכת עם הלוחמים ביג טיים. אתה יודע, וזה לא סוד, הייתי יושב ראש הוועדה על טיפול בנפגעי פוסט-טראומה בעקבות לחימה. אני אומר משהו שלא מצאתי שרי ביטחון מספיק אמיצים, להגיד, חבר'ה, אנחנו בפצועי לחימה מטפלים אחרת מפצועי קרב.
כן, זה נושא שאתה מדבר עליו, ויצא לי לשמוע. כן, שאתה אומר להפלות לטובה את הפצועי...
אין מה לעשות, אומר, תן 110 לכולם.
כן.
אבל אגב, אנחנו פוגשים את זה עכשיו, ביום-יום. כן, אני אומר לך, השתפרנו מאוד בטיפול בפצועים. וואו, אני אומר לעצמי, וראיתי את זה, רואה את זה גם בתחולים וגם בתי השיקום, אבל עדיין, יש לנו המון מה לעשות. ואני אגיד גם, אתה יודע, בצער, יש לנו מאות יתומים מהמלחמה הזו.
מטורף.
ואנחנו צריכים לגדל אותם, צריכים לעשות את זה אחרת. זה האחריות שלנו.
תמיד אני מסיים את זה בבית הרעיונות פה בפרק התקווה. מה הסיבות שלך להיות אופטימי במדינת ישראל 2025? וגם דבר בהקשר על זה...
להגיד שאנחנו דומים בשני דברים.
בהיבט הזה של עלייה וקליטה.
הקט, אין לי רק להגיד משהו, עלייה וקליטה.
לא, אני אומר, בהיבט הזה גם...
אז לפני כן אני אגיד לך, כן. אני קבעתי...
יש לך הרבה יותר שר ממני, אני לא יודע איך אנחנו דומים, אבל כן.
שכל אירוע במשרד מסתיים בשירת התקווה. עכשיו, מה זה יפה, אתה יודע. גייסנו, סיינו ל-519 רופאים להיכנס השנה לבתי החולים.
רופאים עולים?
רופאים עולים. זה אירוע דרמטי. אני הופתעתי מהמספר. הקמנו יחידה אצלנו שעסקה בזה, ולא משנה. אני הופתעתי מהמספר.
שמה, זה אנשים שהיה להם בעיית רישיון בעצם?
כן, אבל זה אנשים שעלו בשנה האחרונה, ואני אגיד לך את האמת,
עדיין... אז מה, רגע, עצור עכשיו. עדיין בא לי לבדוק את זה. 519 רופאים עלו בשנה האחרונה,
ו... כן, עכשיו אני אומר לך, אני כל כך מופתע מהמספר, שכל פעם בא לי לקרוא לאפרת, שהיא מנהלת היחידה הזאת, היא לא בואי תעברי איתי שם, אני רוצה לראות את התאריך עלייה שלו.
אז 519 רופאים עלו בשנה האחרונה, אתה יודע, זה מטורף?
אני אומר לך, זאת אומרת, זה אשכרה אותי, זה וואו. אני מקווה לא להתאכזב, אני אתה יודע, בסוף אני כל הזמן שואל את עצמי, אולי איזה, כן. ובסוף הטקס שכחו לשים התקווה. ואמרתי, התקווה. אמרתי לפרט שהנחתה את זה, נשארו מהתקווה. הרגשתי שזה נתן וייב של ציונות. לעמוד ולהשאיר את התקווה, בכל רם. זה נתן, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה דרך הגרוש של הכלכלה. הנה, מייצרים רופאים, לא, אבל זה נתן לזה ערך אחר, זה נתן לזה תוכן אחר. המשרד שלי...
במה רואים את זה? במה אתה... כאילו, שוב, אתה מתעסק בעלייה, שזה באמת האירוע אולי אחד מחממי הלב הכי גדולים של השנה הזאת.
עוסק במהות הציונות. אני לא אגיד שהן נקודות שהן לא מורכבות מבחינת שנויות במחלוקת, אתה יודע, אפשר לדבר חוק הנכד, עניינים, שבות, בלגנים, כן. וזה וזה וזה. אני בעיקר שר עלייה, מתעסק מתעסק במהותה של הציונות, וזה מרגש לשמוע ולראות אנשים שעולים ארצה. עכשיו עשינו, הקמנו 27 תוכניות סטודנטים, עם, כמעט עם כל האוניברסיטאות, ועוד כמה מכללות ומכונים כאלה ואחרים.
מה, שיהודים מהעולם באים?
כן, שהלימודים הם בשפת הם בשנתיים הראשונות, עם תנאי קבלה שונים.
אז רגע, אבל תסביר איך זה עובד. הם מגיעים יהודים מהעולם, מגיעים הנה כסטודנטים, לומדים פה בשפת האם שלהם, ובשלב הראשון הם לא מתחייבים לעלות ארצה?
לא, יש גם תוכניות כאלה, זה מסע, זה חונה במשרד רוה"מ, אבל אצלי כרגע זה כל מי שעושה עלייה בפועל, למרות שאני עובד גם על האירוע הזה, כדי שיאפשרו לי להוכיח, אתה צריך להוכיח למשפטנים שזה מעודד עלייה, תפקיד שלך כל מיני כאלה, וזה חיינו המורכבים, אבל כן, זאת אומרת, זה עולים, מקבלים שכר לימוד, מקבלים שכר דירה לשנתיים, תנאי קבלה שונים. הלימודים הם בשפת אם.
ואיזה סוג של כוח אדם אתה מביא לפה, של מאפיינים אנושיים, מי הם האנשים האלה?
קודם כל, אנחנו רואים הרבה צעירים עכשיו. אתה יודע, צעירים זה חתיכת פוקוס, אבל יש לנו, אני יודעתי, תרמנו איזה שתי פלוגות רק של עולים. תרמנו, אתה יודע, אני שותף.
כן.
לא יודע כמה התאמצתי, יכול שבעניין הזה לא התאמצתי בכלל, אבל אני אומר, יהדות העולם תרמה לפחות איזה, המוטיבציה להתגייס במחל, שזה החבר'ה שעוד לפני שעשו עלייה.
כן.
היא עלתה פלאים, אתה אומר, זה כאילו איזה עם מטורף יש לנו. ואותו דבר, גם אנשים שבאים ועומדים לך בהתרגשות, לא גדלתי בבית מסורתי, לא הייתי בתנועת נוער ציונית, ראיתי את התמונות של 7 באוקטובר, החלטתי לעשות עלייה.
מה
לי מישהי מאוסטרליה, כן, זו פעם ראשונה שאני בארץ, אני רוצה להיות חלק מהעם שלי, החלטתי לעשות עלייה. אי אפשר לזייף את זה.
אתה רואה, אתה יודע משהו על התנועה הדו-כיוונית, כי ברשתות יש הרבה פעמים דיבור על היורדים.
אז אני...
אתה יודע להגיד משהו על כמה פה ולומד כמה שם?
אז אתה יודע, כאילו, קודם כל מדברים על זה, אני פחות עוסק בזה. נכון שחלק מהעלייה ממזרח אירופה בא ועשתה כאן סיבוב, אני חושב שזה מלכתחילה, מי שבא ועשה את הסיבוב, זה אנשים ש...
לא, עזוב, אני לא מדבר על עולים שירדו, אלא על ישראלים שירדו לעומת עולים ש...
לא, אני... זה לא חונה אצלי, זאת אומרת, אני כן, את הישראלים אני פוגש ברגיל, כישראלים חוזרים, זה לא במנדט שלי מה שאתה אומר, ואני פוגש אותם בדרך גרעין צבר, זאת אומרת, את בני הישראלים...
כן, שההורים ירדו מארץ והילדים עולים להתגייס.
שהם משרתים, כן.
אז הדבר הזה, זה מנוע התקווה שלך?
מנוע התקווה של כולנו, אחד מהמנועים. לי יש זכות להיות במשרד המרגש הזה, משרד מרגש מאוד.
אתה יודע להגיד איזה מספר? כמה, בכמה עולים מדובר ב... בשנה האחרונה?
תראה, קודם כל ראית שיש כל מיני אנשים שאוהבים לעמד אותי עם הנתונים, אמרת שיש עלייה בעלייה, יש עלייה במספרים, והנה אין פה עלייה ואין ירידה וכו'.
לא, אני בא בלי שום מושג.
לא, אני אומר כי בסוף אתה יודע, יש משרוקיות ויש גייזור וכו'. אז אני אומר, חבר'ה, אחד, יש עלייה דרמטית בפתיחת נתוני התיקים. וכשמסתכלים על השנים, אז נכון, אנחנו יודעים במשרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית לאפיין את שנת הקורונה כשנה של עלייה יחסית דרמטית, ושנים אחרות פחות וזה. היינו במגמת ירידה משמעותית לפני שנת המלחמה, וזה לא התחיל רק בשנת הרפורמה, אבל זה היה גם לפני כן, כן? וכשהחיים פה לא יהיו טובים, אם לא יהיה פה סולידריות, ויהיה פה רע, כולל כלכלית, כולל דברים כאלה, בסוף הדברים, מה שמשפיע על הגלי העלייה הגדולים, זה מה שקורה פה בישראל, בעיקר גם מה שקורה שם במלחמות.
אתה אומר אבל שלמרות, כל מה שקרה פה שלא היה מרנין בשנה ומשהו האחרונות, למרות זאת יש גל.
אז מבריטניה, אתה רואה עלייה משמעותית, קרוב ל-700, זה מקום שלא עלים ממנו יותר מדי, בדרך כלל 350, 400, אם אני זוכר, אנחנו מגיעים, כן, קרוב ל-700, ארצות הברית, צפון אמריקה, אנחנו גם רואים איזה סוג של עלייה, צרפת בוודאי, ועלייה מהמדינות האלו, ופה צריך להגיד, כאן צריך לעבוד קשה, כשאני נכנסתי למשרד עלייה והקליטה, אמרתי, אני עובד על עידוד תשתיות עלייה מהמערב, זאת אומרת, עד היום מדינת ישראל התעסקה בעיקר,
למקומות הקלים,
והיא פחות בחרה להתמודד, וכשבניתי תוכניות הצעירים, זה לא נבנה עכשיו בעקבות האנטישמיות, אלא זה התחיל בתחילת הקדנציה, זאת אומרת, לבנות 27 תוכניות כאלה, זה עניין של עבודה, זה מול האוניברסיטאות, לפתח שיתופי פעולה וכולי. זה כדוגמה.
טוב.
נתנו שכר דירה. בהתחלה זה היה לגליל ולנגב, ועכשיו זה דרום צפון, 2,000 שקלים. סיוע מאוד משמעותי, זאת אומרת, 2,000 שקלים, פעם זה היה איזה 600-800, תלוי בכל מיני סיטואציות, דחסנו את זה על שנתיים, 2,000 שקלים למשפחות שעולים, שעלו לאזורי עדיפות לאומית, זה דרמטי. אנחנו מנסים לעסוק בכל מה שקשור לפיתוח כלכלי, לרצף חינוכי, ואולי גם להצליח להביא תוכנית טובה בשבועות הקרובים. בירוקרטיה. זו עבודה.
הסכנים העולים מגיעים לכל מה שאנחנו מכירים פה כל הזמן.
תשמע, קודם כל אנחנו אלופי עולם בבירוקרטיה, מבחינתם הזה, מה זה חתיכת בומבה לפעמים, תחושה לפעמים, אולי באמת לא רוצים אותי. ועבודה עם שר-שר, משרד משרד, על שיתוח הבירוקרטיה, מקצועות הרישוי, עוד צריך לדעת, צריך לפרגן למישהו כמו שר החינוך, שנתן אפשרות לפתוח אגף רישוי, רישוי מקצועות מתוך איזה 11,000-8,500 עולים, העברנו אליהם. עבודה, אתה יודע, בסוף משרד עבודה, אדריכלים, מהנדסים, כל הדברים האלו, בסוף זה גם מקצועות של מקצועות של אחריות.
עם הכשרות מחול, השאלה אם זה מוכר פה.
במקביל צריך להגיד שמשרד הבריאות מקדם עכשיו, זאת אומרת, אנחנו נביא, נקווה השבוע הזה כבר את ההחלטה לגבי הכל, משרד הבריאות לגבי
מדהים. שאני מאחל לך שידיך יהיו מלאות בעבודה ציונית, איכותית ומעוררת תקווה כזאת, ובכלל, שחיינו גם עם תקווה, אופיר סופר, תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.